הפוך על הפוך עם הרב משה בן לולו.
שלום לכם מאזינים יקרים, צהריים טובים. אנחנו איתכם בתוכנית הפוך על הפוך כמדי יום בשעה אחת. היום כמובן יום הזיכרון לקדושי השואה. את התוכנית עורך אדיר גולדשטיין, על הביצוע הטכני ישי פופובסקי. תראו, יום כזה זה יום שיש בו מטענים רגשיים מאוד מאוד גדולים. אלה שחוו את זה, אנחנו לעולם לא נוכל להבין אותם. גם בקצת שאנחנו יכולים לשמוע, לראות, יד ושם, ביקורים בפולין, לעולם זה לא יגיע למה שהם. זאת רק ככה מין נגיעה קטנה. אבל מצד שני, חשבתי, כל יום כזה, אז יש המון סיפורים אישיים על פלוני ועל פלונית, וכל איש, כל אישה וכל ילד שהיו שם, בוודאי שלא רק שיש להם שם, הם עולם. אבל בחרתי לקחת משהו קצת תורני, שגם יהיה לעילוי נשמת כל הנספים בשואה, וגם אולי עם איזשהו מסר לנו לחיים, ואחר כך נערוך כאן כמה רעיונות שיהיו סביב הנושא הזה של יום הזיכרון לקדושי השואה. הגמרא אומרת על הפסוק, אל תיתן השם מאוויי רשע, זממו אל תפק ירומו סלע. פסוק בתהילים, כולנו אומרים אותו. מה זה הפסוק הזה? מי אומר אותו? מי זה הרשע? מה זה זממו? מה הוא זומם? אל תיתן השם מאוויי רשע, זממו אל תפק ירומו סלע. אומרת הגמרא, את הפסוק הזה אמר יעקב אבינו עליו השלום. הוא ידע את כל ההיסטוריה שתהיה עד אחרית הימים, הוא ידע את התרחישים, יכולים להיות המון תרחישים לגאולה, תלוי במצב שעם ישראל נמצא בו מבחינה רוחנית, מה המאזן. ובגלל שהוא ידע את כל התרחישים האלה, הוא גם אמר את הפסוק הזה, כי גם יש את התרחישים השליליים. ואז הוא אומר כך, אל תיתן השם מאוויי רשע. מי זה הרשע הזה? זה עשיו. אין בעולם. מי שמכיר את עשיו, יותר טוב מיעקב. אל תיתן השם מאוויי, זה הרצונות שלו. אל תיתן השם מאוויי רשע. רשע זה עשיו. זממו, אל תפק. למילה זממו, יש שתי משמעויות. יש זממו, כפשוטו, מה שהוא זומם. פירוש שני, זממו, לרסן ששמים על פי הבהמה, קוראים גם זמם. זממו, הרסן שיש לו על הפה, אל תפק, אל תוציא, אל תיתן שיוציאו את זה מהפה שלו. כי אם חס ושלום זה יצא מהפה שלו, והוא יוכל לנשוך, אז חס ושלום אנחנו עבודים. שם, אומרים המפרשים, משהו מדהים, תראו את הראייה והכוח של רבותינו הקדושים, הם אומרים, אל תיתן השם מאוויי רשע, זו גרממיה של אדום. הם לא אומרים גרמניה, כמונו עם נון, גרממיה. זו גרממיה של אדום. כבר לפני מאות שנים, רבותינו אומרים את זה, ויש עוד ספרים ומאמרים יותר מאוחרים, ששם גם הם מתארים, מה זה גרמניה, ואיך היא בנויה, ואיך היא מחולקת לנסיכויות ולדוקסים, שכל אחד בפני עצמו, אבל הם כותבים שם, ואם מתאחדים כולם, יוצאים ומחריבים את העולם. כבר אז, לפני אלפי שנים, בכה יעקב אבינו. הוא ביקש את זה מהשם, כי הוא ידע מי זה עשיו, מה הגנים שלו, איזה DNA יש לו. מצד אחד, הוא יכול להיות נחמד, מנומס, סליחה, תודה, סורי, תנק יו. מצד שני, ברגע אחד הוא מתהפך ונהפך לרוצח ואכזר. ואומר יעקב אבינו, אוי לנו ממנו עוץ, יצילני נא מיד אחי, מיד עשיו. תציל אותי ממנו כשהוא בא לי עם אחי נחמד ומנומס, ותציל אותי ממנו כשהוא עשיו. וזה ממנו יצא המלאק, ומשם ממשיכים את הדרך עד עצם היום הזה. והעניין הוא לא נגמר. אנחנו חושבים שהיום אנחנו עושים יום זיכרון לקדושי השואה שקרה לפני 70 שנה, היה איזה אירוע נקודתי, מקומי, 5-6 שנים. לא. זה אירוע שמתחיל מיעקב ועשיו עד הסוף. כתוב, הלכה, עשיו שונא ליעקב. שואלים המפרשים, איזה הלכה יש כאן? איזה לימוד יש כאן? אתה אומר לי אמירה, בסדר? עשיו שונא את יעקב. אבל איזה לימוד, איזה הלכה יש כאן? שאתה אומר, הלכה, עשיו שונא ליעקב. מתרצים כשם שאי אפשר לעקור הלכה בתורת ישראל, כך תדע. שאי אפשר לעקור את שנאת עשיו ליעקב. והתרחיש הזה, בכל דור ודור, אותה התמודדות, אותו יעקב ועשיו, באופנים שונים כמובן, בלבושים שונים, בסגנונות ותכנים אחרים, אבל מטרה אחת. אנחנו היום ביום הזיכרון לקדושי השואה, בוודאי מרכינים ראש בפני 6 מיליון יהודים שנספו במחזריות אופיינית לאותו עשיו שיעקב אבינו כבר בכה מזמן. כל יהודי, כל יהודיה, כל ילד וילדה ותינוקות רכים שנספו, הם עולם, הם מתו במיטה קשה ומשונה מברעב, מבקור, מבמשרפות, וכולם מתו על קידוש השם. אבל בואו נזכור, שם הם נספו בגופם. הגוף הוא זמני, יכול להתקיים בעולם נניח עד 100 שנה. אבל אחר כך, מאליו הוא הולך, נובל, קמל, שב אל האדמה ממנה הוא נוצר. והוא, אותו אחד שנספה על קידוש השם, עולה לשמיים וזוכה לנצח נצחים. ורבים רבים הסיפורים על מקדשי שם שמיים באותם ימים, אבל כולנו יודעים שיש לנו גם נשמה. יהודי מורכב מגוף ונשמה. הגוף דווקא הוא הזמני, והנשמה היא הנצחית. והיום המלאק שינה את הלבוש. היום הוא עבר מעשיו לאחי. הוא נותן לגוף לחיות בעולם בשפע רב, בכבוד גדול, אבל לוקח את הנשמה. אתם יודעים, מאזינים, יש מקומות בעולם, אין כמעט מקום בעולם שאין יהודים, למעט מדינות עוינות. יש מקומות שיש מיליונים של יהודים, אמריקה, אירופה. יש אזורים שההתבוללות שם מגיעה ל-60-70-80%. וזה, הגוף נשאר. ויש לו אישה גויה וילדים גויים, והלך היהודי לנצח נצחים. מפוצצים את הדור בטכנולוגיה ועיסוקים אחרים שמשכיחים את היהדות, והתובנות צריכות להיות בשני המישורים, גם על הגוף וגם על הנשמה. ברוך השם, הגענו ארצה מכל תפוצות העולם. ניצולי השואה, ברוך השם, הגיעו ארצה, היו חלק חשוב בהקמת ופריחת הארץ, ולכאורה הגוף היום כאן מוגן יותר מאי פעם. ועכשיו צריכים להתרכז בחלק השני החלש, והוא הנשמה. איך מדליקים ומעוררים את הניצוץ היהודי בליבם של כל היהודים? הרי רוצים להרוג אותך בגלל שאתה יהודי. אז צריך לדעת מה זה להיות בכלל יהודי. ובארץ ובעולם לקדם, לקרב, איך מלמדים אותם שמע ישראל, איך מקרבים אותם אל היהדות, לשמוע תורה, להבינו שבשמיים. ואם נזכה בעזרת השם, וכך יהיה, שנטפל בשני המישורים, גם הגוף וגם הנשמה, אז נזכה לגאולה שלמה ברחמים גמורים. אנחנו אחרי הפרסומות, נדבר כאן עם, סליחה, אחרי השיר, שיר ווקלי קצר יהיה לנו כאן, ונתחיל לשוחח כאן עם מרואיינים. הראשון יהיה דוקטור צבי יהודה, הוא מנהל מכון מחקר במרכז מורשת יהדות בבל. איתו אני רוצה לדבר דווקא לא על אירופה, אלא על השלכות הפעילות הנאצית שהגיעו גם לעיראק. אחר כך נדבר עם הרב דוד סקולסקי מגנזך קידוש השם, שם יש דברים מאוד מעניינים לשמוע ממנו. ונדבר גם עם מרצה בנושא השואה, גברת שרון ירון. היא תדבר איתנו על נשים בשואה ותפקיד האם בשואה, שזה נושא מאוד מעניין אותי לשמוע אם בכלל היה מצב שאם תוכל לתפקד כאם בשואה. אבל כל זה אחרי כמה צלילים ומיד נתחיל.
שפחי כמיים כמיים ליבך לא יכח פני אשר שפחי כמיים כמיים ליבך לא יכח פני אשר שפחי כמיים כמיים ליבך לא יכח פני
כך, כמה צלילים, אנחנו עוד כמה שניות נדבר עם דוקטור צבי יהודה, שהוא מנהל מכון מחקר במרכז מורשת יהדות בבל. איתו אני רוצה לדבר על על ההדף, ההשלכות של הפעילות הזו גם בארצות אחרות, איתו בדגש על עיראק. נאמר שלום לדוקטור צבי יהודה, מנהל מכון מחקר במרכז מורשת יהדות בבל. שלום.
שלום לך.
תשמע, אנחנו בדרך כלל כשמדברים על נושא שואה, מלחמת העולם השנייה, המכונה הנאצית, בעיקר מתרכזים במה שהתרחש באירופה. אבל כן. היו השלכות גם מעבר לאירופה, ואפילו הגיעו גם עד עיראק. אתה כן. מנהל המכון במחקר של מרכז מורשת יהדות בבל, רציתי לבקש ממך לתאר לנו קצת את ההשלכות של כל העניין של המכונה הנאצית עד עיראק.
בסדר, העניין הוא שהנושא הזה בדרך כלל לא מטופל ואנשים לא יודעים עליו, אבל גם בארצות ערב קרו מקרים מאוד קשים בחלק מהארצות גם היו הנאצים, כמו בצפון אפריקה, או עוזריהם. אבל בעיראק קרה דבר כזה שהוא קצת יוצא דופן. כי בתקופה שהייתה השואה באירופה, קרה בעיראק, בבגדד, במקומות אחרים, פוגרום, שהוא מאוד מאוד קשה היה לקהילה. כ-150 אנשים נרצחו. נשים, גברים, טף, נשים נאנסו, בתי כנסת חוללו, ספרי תורה נשרפו, הושלחו לרחובות ודרכו עליהם אנשים ופורעים.
אבל את זה, רגע, דוקטור צבי יהודה, את זה אני מבין, עשו מקומיים, האם הם עשו את זה בעקבות הפרופוגנדה הנאצית?
מיד אני אגיע לזה. זאת אומרת, המעשה הזה היה מעשה נורא והיום, שקרה בעיראק פעם ראשונה. ומתי? בדיוק בתקופה הזאת, במלחמת העולם השנייה, כשהצורר הנאצי עשה מה שעשה באירופה, ורצח מיליוני אנשים. באותה תקופה קמה בעיראק ממשלה פרו-נאצית, שבתקופת קיומה לא נעשה שום דבר נגד היהודים מבחינת פרעות, אבל מיד אחרי זה כבשו האנגלים את עיראק, קמה ממשלה פרו-בריטית, והיהודים סבלו משני ימי פרעות בחג השבועות, תשין א', ראשון ושני ביוני 1941. בשני ימים אלה אירע מה שאירע, והיהדות למעשה נשברה לגמרי באותה תקופה. גם נשדדו בתים וחנויות, הרבה מאוד אנשים נפצעו, מאות אנשים נפצעו. כל הדבר הזה אירע בתקופה שבריטים פטרלו ברחובות בגדד, והייתה ממשלה עיראקית, פרו-בריטית. עכשיו, איפה הנאצים בתוך הסיפור הזה? במשך כל שנות ה-30, מאז שקם השלטון הנאצי, הייתה השפעה נאצית מאוד חזקה בעיראק. החוגים הלאומניים הקיצוניים היו קיצוניים ביותר, יותר מאשר בכל ארץ ערבית אחרת. והם היו קשורים בטבוריהם לנאצים, ולקחו מהם את כל אותם דברים שרצו לעשות הנאצים. הם רצו גם כן לגרש את היהודים ולהתנכל להם, ובסופו של דבר אירע הדבר הזה, וחזו הנאצים עצמם, כלומר הנציגים שלהם בבגדד, פריץ גרובה זה היה השגריר שלהם, הוא חזה את פרוץ הפרעות. זאת אומרת, הוא הסית לפרעות, הוא עשה הכל. שלם שוחד פרסם את מיין קאמפ, את מלחמתי של היטלר, הספר של היטלר, פרסמו אותו בעיתונות העיראקית, תרגמו אותו לערבית. הם הסיתו כל הזמן את האינטליגנציה העיראקית, הם שלחו מחנכים לבגדד, לחנך בבתי הספר, לפי התורה הנאצית. הם גם השפיעו על עיראק, וגם העיראקים רצו בזה, להקים פלוגות של נוער מיליטריסטי נגד היהודים ונגד הבריטים.
כמה יהודים, דוקטור צבי יהודה, כמה יהודים אז באותה תקופה היו גרים?
היו בבגדד? קרוב ל-140 אלף יהודים. בבגדד עצמה היו כ-70,000 יהודים.
מבחינת פרעות פיזית, אז זה היה רק אותו מקרה שאתה מספר, או שהיו עוד היו נספחים באזורים אחרים, או בסדרי גודל יותר קטנים?
היו כמובן במקומות אחרים בעיראק עוד כ-140 יהודים. אנחנו, יש לנו רשימה שמית של כל היהודים שנרצחו, שאנחנו גילינו אותם. הרשימה הזאת מופיעה במוזיאון מורשת יהדות בבל, באור יהודה, יש לנו שם תצוגה, זה מקום יחידי שיש בו תצוגה על פרעות ביהודים בארץ ערבית, והוא נמצא באור יהודה במוזיאון של יהדות בבל באור יהודה. זאת אומרת, מה שאני רוצה לומר, שאנחנו היחידים שנצחנו, כי הבריטים והעיראקים ניסו להתכחש לזה, וניסו למחוק את זה מהזיכרון ההיסטורי. ורק מורשת יהדות בבל הייתה היחידה שבמשך 40 שנה קיימה יום הזכרה כל שנה, ונקראו שמות הנרצחים.
אגב, דוקטור צבי יהודה,
הקימה תערוכה מיוחדת לזה.
יש לי שאלה, האם המשפחות של אותם נרצחים בבגדד קיבלו מעמד דומה למשפחות אחרות שנפגעו בשואה?
לא, זו הבעיה שלנו, שממשלת ישראל, עם כל הכבוד, במשך כל השנים האלה, אנחנו כל שנה עשינו הזכרה, וביקשנו שישלחו נציג, והם לא שלחו פרט לפעם אחת, שסגן השר, שר החוץ, דני אילון הגיע. במשך כל השנים האלה לא נשלחת נציג מטעמם להזכרה שאנחנו עשינו מדי שנה. ואנחנו מאוד מסתרים על זה. מסתרים על זה למדוע יהדות ארצות ערב לא זכתה למעמד כלשהו. אני לא מדבר כרגע, כמובן זה לא שואה, זה לא מה שהיה בשואה, זה דבר אחר לגמרי. אבל בכל זאת הייתה שנאת יהודים, והיו פרעות ממרוקו ועד תימן, וממשלת ישראל וכנסת ישראל לא עשתה דבר בנושא הזה.
דברים ברורים, דוקטור צבי יהודה. להנציח
את הדבר הזה.
מנהל מכון המחקר במרכז מורשת יהדות בבל, אני מאוד מודה לך על השיחה הזו, תודה רבה לך.
תודה רבה גם לך.
עכשיו אנחנו לנושא כיוון אחר. אומרים שלום לרב דוד סקולסקי מגנזך קידוש השם. שלום הרב סקולסקי, צהריים.
שלום הלכה.
מה זה גנזך קידוש השם?
גנזך קידוש השם זה, הקים את זה הסופר והחוקר משה פרגר, שהוא היה מראשוני חוקי השואה. הוא הקים כאן את, זאת אומרת, משהו שמקביל ליד ושם. הוא היה מראשוני יד ושם, הוא היה חבר מועצה, והוא החליט שאת הנקודה הזאת של איך היהודי התמודד מול הצרה שנחתה עליו, איך התמודד היהודי המאמין מול הצרה שנחתה עליו, איך הוא התנהל בקיום מצוות, איך בעזרה לזולת, איך בכל הדברים האלה, זה לא מספיק בא לידי ביטוי במקומות אחרים, ולכן הוא החליט, אני רוצה לפתוח לעצמנו פינה שתנציח בעיקר את הדברים האלה, אם כי יש לנו בכל הנושאים, בכל המובנים, אבל להנציח את הנקודה הזאת, ומיד מתום המלחמה הוא יצא למחנות העקורים, ויהיין הרבה הרבה שרידים ניצולים, ובעקבות כך הוא הוציא את ספריו, אלה שנכנו, ניצוצי גבורה, ועוד ועוד ועוד, שהוא הוציא וחיבר, ערך מאות מחקרים, והמטרה אחת ויחידה היא לשמר את החומר, ולהציגו לפני הציבור, ולחנך את הדור העתיד על מבואי גבורת הנפש היהודית.
אגב, איפה נמצא גנזך קידוש השם? בני ברק?
גנזך קידוש השם בבני ברק, בחוב הרב מלצר 15, זה הבניין שאת המגרש תרם פרגר, וגם גייס כספים כדי להקים שם בית תלמוד להוראה, שם הוא שיקן גם את גנזך קידוש השם, מגמתו הייתה להקים כפרויקט ענק, אבל לצערנו, עדיין זה לא
כמו עכשיו, אחרי שאנחנו יודעים שגנזך קידוש השם נמצא בבני ברק ברחוב מלצר 15 ומומלץ לבתי ספר ותלמודי תורה מחנכים להגיע לראות ללמוד להתרשם, בוא נדבר קצת על התוכן של הגנזך הזה. אני מתאר לי שיש לכם שם סיפורי גבורה יהודים וכדומה, על עוצמת האמונה, על הכניסה לתאי הגזים עם שמה ישראל ועלינו לשבח, אבל יש לכם גם משהו כזה שלמשל אנשים מאתרים אנשים, או סיפורים חדשים שמגיעים אליכם כל הזמן?
מגיעים סיפורים כל הזמן, ואנשים מאתרים, יש לנו סרט שעשינו, שאנחנו ראיינו שני ניצולים נפרדים, ואחד סיפר שהיה אמריקאי שהציל אותו, והשני, אחד לא ידע מהשני איפה הם נעלמו, אחד קראו לו אליהו ארמן, היה חיית וליד הדוד בירושלים, והשני קראו לו הרב בירנבום שהיה רב צבאי אמריקאי, ואנחנו על די הרעיונות שראיינו את שניהם, קישרנו ביניהם, ויש מפגש דרמטי יפה, מה זה, איך שהם נפגשים שניהם ומתנשקים, ואיך שהוא מספר, אתה זוכר שזה היה, הוא אומר שהמלחמה הסתיימה, והם יצאו החוצה, ראו שאין שומרים נאצים, והם לא יודעים מה לעשות עכשיו עם עצמם, ופתאום הם החליטו, ראו שם אוטו הפוך גרמני, ראו שם בגדים, החליטו להחליף את בגדיהם שמלאים מקינים, להחליף לבגדים האלה, והם פתאום רואים עוד מכונית באה, הוא הלך עם חבר שלו, חבר אומר לו, אוי וי, הנאצים חזרו ותופסים אותנו. מה, אני ראיתי שזה לא מכונית של נאצים, פתאום יוצאים אקדחים שלופים, יוצאים שלושה אנשים, ואני לא ידעתי איך לדבר איתם, העיקר פתאום אומר, אחד מהם, זה שהיה המנהיג של הקבוצה, אומר לי, אתה יהודי, לסעיד, הוא אומר, שמעתי את המילים האלה, חשבתי שהמשיח בא לי, אליהו הנביא. הוא אומר, לא שמעתי כאלה מילים כבר כל כך הרבה זמן, והוא שאל אותי, אתה יודע להתפלל? אז אמרתי, שמע ישראל, והוא המשיך השם אלוקים השם אחד. אז ראיתי את הגאולה. עכשיו אנחנו נפגשנו בין שניהם, וזה היה מפגש עצום, לא הוא ידע ממנו ולא הוא ידע ממנו, דרך הרעיונות שאנחנו ערכנו, נפגשו שני האנשים האלה.
יש לכם את זה, יש לכם את זה מצולם, הרב סקולסקי?
כן, כן, ברור, ברור. יש לנו סרט הזה, כן, יש לנו סרט, וכל אחד מוזמן לבוא ולראות את זה. יש לנו עשרות, יש לנו אלפי עדויות מוסרטות, מתוכם אנחנו עושים, זאת אומרת, קטעים, נושאים, למשל, תפילין בשואה, פסח בשואה, כל מיני סרטים, עשרות סרטים, שנוער בא ורואה אותו, יש גם סרטים שניתן לרכוש, וככה אנחנו מפיצים את הדברים האלה, כדי להראות לנוער איזה גיבורים היו. אז אני רק כעת השבוע, קיבלתי חומר של ספר שהולך להופיע, יש יהודי אחד שנפטר בגיל 94, קראו לו הרב ישראל בראון, הוא היה גר בבני ברק, הוא היה גר בזרוויץ' שבפוילן, ומשם עבר את כל המחנות, והגיע לשיקגו שבאמריקה, ואת עשרות שנותיו האחרונות הוא בילה בבני ברק, יהודי תמיד חכם ענק, והוא מספר, חזרתי לזרוויץ' אחרי השואה, אני לא, לכל הסיפורים צריכים לקרוא בספר, חזרתי לזרוויץ' אחרי השואה, אומר, ואני מחפש אולי אם שם מישהו שריד מהמשפחה, שגם חייסור לכאן, לא הצלחתי להשיג אף אחד, אבל הוא אומר, תוך כדי שאני נתרדתי לזה שהיהודים מרוכזים באיזושהי דירה, באיזו בניין, שהם נכסו לעצמם. כי הגרמנים ברחו משם, פחדו מהרוסים, מהאמריקאים, הם ברחו משם. אז מילא היה שם דירות פנויות, ואני רואה שם תערובת של גברים ונשים באותו מקום. אומר, בכיתי, התחלתי לבכות, אומר, כל השנים לא בכיתי. אז זה אני הייתי צריך לשרוד, כדי שאני יהיה צריך להיות בכזו מין סיטואציה, בלי הקדושה, איפה התארה, איפה כל הדברים האלה. אומר, ברחתי משם, כמו והיה נושא יצא החוצה, ברחתי משם. אומר, והלכתי לישון במקום שאף אחד לא נמצא, קפאתי מקור, אמרתי, אבל אני את שמור על תמתי. אתה שואל את עצמך, ריבונו של עולם, מניין יש תעצומות נפש לילד בחוצ'יק, שכשעבר 5 שנות סבל וזהו, מניין, מאיפה הוא שואב את הכוחות הללו? Mm-hmm. זה הרי דבר שלא בלתי נתפס. Mm-hmm. ואני רוצה להגיד לך, אנחנו כעת מקווים בעזרת השם שאנחנו נתקדם עם בניית הפרויקט שקיבלנו מעיריית בני ברק, שמקום שאפשר לבנות עליו 12 קומות במתחם דן, אם אתה מכיר, כן, בבני ברק. הלו?
כן, כן, אני שומע, כן, אתה כל כך טוב, כן, שלא תלפריע כן. לך.
בסדר, מתחם דם, ואנחנו רוצים בעזרת השם שם לבנות. והיה יהודי שקראו לו מוישה ליצמן, אבא של חבר הכנסת, סגן שר הבריאות הרב ליצמן, והוא היהודי הזה נסע אצלו כל שנות השואה, מגילת אסתר קטנה, שהייתה לו, וזה שמור בבית של הרב ליצמן עד היום הזה. ריבונו של עולם, מה אתה שמרת את זה? תשמור לך אוכל, דבר שתביא לפשרה שיסביע את רעבונך. הרי אתה יודע שמישהו יתפוס אותך עם כזה מדבר, הוא ירגו אותך במקום. היה כזו מין עוצמה של כוחות נפש של אנשים, שלא ויתרו על קוצו של יוד בכל סיטואציה שהיא. ואת הדברים האלה אנחנו רוצים להעביר לה, לראות להם שאנחנו לא קצו.
הרב דוד סקולסקי, תשמע, אני לא מפריח את זה, אתה ממש יותר טוב ממני. אני רוצה לסיים איתך, אני רוצה לסיים איתך בעוד סיפור ככה, אחד מהאחרונים החדשים שהגיעו אליכם.
תראה, האמת היא שמגיע אלינו, יש אני חושב הסיפור חזק מאוד. אנחנו הפקנו לאחרונה ספר, החסיד האחרון. החסיד האחרון. זה על יהודי חסיד פיאסצנה, קראו לו הרב קין, הרב ישראל קין, יש לו נכד שקראו לו הרב שחר קין, ראש ישיבה, והיהודי הזה, כשתמה השואה, גם הרב בראון סיפרתי כשתמה השואה, וגם הוא אותו דבר, הוא הגיע לעיר, ללודג' ששם הוא היה גר, ושם נודע לו, הוא חיפש קרובים, לא מצא, ושם נודע לו שבמרחק 6 שעות נסיעה יש בית חולים יהודי, ושם צריכים עזרה של אנשים שבאו לעזור. הוא עצמו שבור ורצוץ, מדוכא, בלי כשום דבר, אבל הוא אמר, נסעתי לשם. נסעתי לשם, עברתי בין החולים, חלק גדול היו במצב של סופני, של אין מה לעשות. הוא אומר, ואחד פתאום קורא לי, אני שואל אותו, תגיד לי, מה שמך? אז הוא אומר לי, קוראים לי חיים מוישה קנופ. אני אומר לו, חיים מוישה קנופ, מה אתה עם לייבל קנופ? אז הוא אומר לי, בן, אומר לי, אני קברתי אותו, את אבא שלך. הוא אומר, אני עסקתי בקבורת מתים, ואמרו לי שיש כאן 3 יהודים חשובים מאוד, שאני אתנהג איתם בקבורה בצורה יותר ככה. ואומר, ואני הלכתי וקברתי אותו, ועכשיו אני זוכה פה לראות את בנו, מה שלומך, מה מצבך, ומה מצב שלו היה ירוד יותר. פתאום הגיע רופא, אני קורא לרופא לצד, אני שואל אותו, מה המצב של הבחור שכזה? אז הוא אומר לי, בחור נחמד מאוד, אבל המצב שלו סופני, אין שום סיכוי, כי אין לי תרופות. איזה תרופה יכולה להציל את חייו? אז הוא אומר לו, פנצילין, אבל זה נמצא רק בלודג', כאן לא תשיג את זה. הוא אומר, אני לא חשבתי דקה, אמרתי לו, אני נוסע כעת ללודג' בחזרה לחפש את התרופה, כי הוא אמר, אם עוד תוך 48 שעות לא יגיע אל התרופה, אין סיכוי שום בכלל. הייתי אומר, אמרתי לך, אמרתי שכנופ, אני נוסע ללודג', אז הוא אומר לי, יש לי שם בדודה ששרדה את השואה, תגיד לה דרישת שלום ממני. הייתי אומר, אני מגיע לרכבת, הרכבת עמוסה בנוסעים, לא פותחים את הדלתות. קפצתי בין 2 קרונות, במינוס 10 מעלות, קפצתי בין 2 קרונות, ותקשיב, ב6 שעות נסעתי בין שמיים לארץ, עם קור מקפיא, עם רוחות הזאת, והייתה לי את המשימה הזאת להציל נפש מישראל. הוא אומר, הגעתי ללודג', רכשתי את התרופה, רכשתי את התרופה, וחיפשתי, היה לי זמן בין הרכבת לרכבות, חיפשתי את בת דודה, מצאתי אותה, סיפרתי עליה, אז היא אמרה שהיא רוצה להתלוות אליי, לנסוע אליו לשם, היא ועוד חברה התלוו אליי, הוא אומר, והגענו לשם, ואכן הצילו את חייו, והוא אומר, והסוף היה, הקדוש ברוך הוא יושב מזווק זיווגים, אני ניסיתי לבחורה, בת הדודה הזו, הוא אומר, הקדוש ברוך הוא שלח אותי ללודג' כאילו להציל אותו, בעצם אני הצלתי את עצמי, שאני ניסיתי לאותה אחת, והיהודי הזה רב חיים מוישה קנופ, הוא היה עורך המודיע, שנים רבות, אם אתה שמעת על חיים מוישה קנופ, והוא היה בתפילה של גר, גר בסמדרש, בימים נוראים, לא, בכל השנה, גם ימים נוראים, וגם היה בעל כוהרה. זה סיפור אחד מרבים, יש כאלה מאות סיפורים, אלפי, ואנחנו, כשהנוער שומע את זה, את כל הדברים האלה, אז זה מכניס בו ממש עירת שמיים, ומכניס בו
אמונה,
גם כן...
אמונה, אמונה, אמונה שפסקי, זה אמונה
כן,
חזקה.
כן, נכון, וגם זה מכניס לו בקרב את זה. מה שאנחנו כעת, בעיקר הסכים, אמרתי לך מקודם, בקשר לחומרים, יש לנו קשרים, עם, למשל עם, בלובלין, גילינו חומרים חדשים, שיחשפו לציבור, זה יהיה ממש משהו חשוב מאוד, ויש לנו כל הזמן חילופי, זאת אומרת, השרת החומר, וכל יום ויום, אני לא אופתע אם אומר לך, שרק השבוע, צלצלה אל האישה, נהר נוף, ואומרת לי, יש לי ארגז עם חומרים של שואה, של אישה אחת, שאני לא יודעת פרטים, זה בדוד הסקינה, העיקר הארגז עובר אלינו, מצאתי שמה, טלאי צהוב משומש, מצאתי שם ספרים שהותפסו לניצולי השואה, אין גבול, ואני כעת פונה גם לציבור, אנא, יש לנו תוכנית שנקראת תוכנית מגירה, אנא מכם, תחטטו במגירות, תחפשו צילומים, חומרים, דברים שהלכו לטמיון. אם היה לי זמן לדבר, הייתי מספר לך איך שחומרים הגיעו לנו ממש מרגע לפני הטמיון. וחבל על זה, חבל שזה לא יונצח. וגם זה חידוש השם, אם אחד רוצה בחזרת המקור, הוא יקבל אותו, אנחנו נסרוק את זה. את כל הדברים האלה, חבל שזה לא יהיה אכן כך.
הרב דוד סקולסקי, מרתק לדבר איתך, ואני מרגיש שאני יכול לדבר איתך יום שלם, אבל זמננו כבר תם. נספר למאזינים שאתם גנזך קידוש השם ברחוב מלצר 15 בבני ברק. מי שיש לו חומרים להביא לכם, או מחנכים.
מי שרוצה לבוא לבקר.
מחנכים, בתי ספר, מבקרים.
באים, באים בלי גבול, באים, הלוואי והיינו יכולים לצלוט כמה שבאים. אבל אנחנו בדרך כלל, במקרים רבים, שולחים מרצים, מרצות מטעמנו למוסדות חינוך, ולאו דווקא חרדים ודתיים, משמעותים שולחים, כי אין לנו מקום להכיל את כל הבקשות שיש. אבל בכל אופן, שיפנו.
תודה. תודה רבה, הרב דוד.
כל טוב לך, כל תושב.
נצא להתנחת המוסיקלית קצת צרה, ונעבור לשוחח עם הגברת שרון ירון, שהיא מרצה בנושא השואה, ונשים בשואה ותפקיד האם בשואה. עכשיו אנחנו אומרים שלום לגברת שרון ירון. שלום, צהריים טובים לך.
שלום, צהריים טובים.
מרצה בנושא השואה.
נכון.
בעיקר נשים בשואה ותפקיד האם בשואה. תראי, אגיד לך משהו, נשים בשואה אני יכול להבין. אבל היה מושג כזה בכלל תפקיד האם בשואה?
בוודאי. להם היה תפקיד מאוד מרכזי ומאוד חשוב במשפחה. ברגע שבתקופה הראשונה שהם נשלחו לגטאות, כל העול נפל על האישה, כי האב ודמות האב נעלמה, או שהוא נשלח למזרח, או שהוא בעצם נהיה מובטל. המצב הכלכלי השתנה לרעה, והיא הפכה להיות המפרנסת העיקרית, מלבד היותה גם אם שצריכה לדאוג לכלכלת הילדים שלה. אז התפקיד פה של האם היא הופך להיות מאוד מאוד משמעותי.
ואיך באמת, איך באמת היא עושה את זה?
הדרכים הם דרכים קשות, למצוא מזון, לשלוח אפילו את הילדים מחוץ לחומה, על מנת שיביאו אוכל הביתה. היא צריכה אפילו לארגן מחדש את ספר המתכונים שלה, ולהתחיל להכין אוכל מקליפות של תפוחי אדמה. אנחנו מדברים פה על תקופה שהיא תקופה של צריך להמציא את עצמך מחדש.
את מדברת, שרון, את מדברת על תקופה של טרום ההליכה לגטאות, או ממש בתוך הגטאות?
בתוך הגטאות. זו התקופה של הגטאות.
הייתה סיטואציה שבעצם האימהות היו עם הילדים בשלבים מסוימים, האב נותק מהם, והיא בעצם צריכה לדאוג לקיום שלהם, וכמו שאת מתארת, היא צריכה להמציא את הכל מחדש. אז איך הם באמת עושות את זה?
בדיוק. היא מקבלת החלטות מאוד קשות. היא יוצאת לעבודה לראשונה. אנחנו מדברים על נשים שהם לא עבדו לפני כן. היא עכשיו מנסה לעזור ולהיות מורה במקומות מסוימים, מנסה לתרום מהידע שלה לקהילה, וכך על ידי כך לקבל תרומות של כסף. היה שם הרבה מאוד גמילות חסדים, גם הם היו במשפחות יחד, אז אחד עזר לשני ואחד תמך בשני. ולמצוא אוכל באותה תקופה זה היה מאוד קשה, כאשר הקציבו להם רק 400 קלוריות לאוכל ליום. לפעמים היא מנעה מעצמה ומהאוכל שהכניסה לפה שלה, כדי שהילדים שלה יאכלו. הרי זה מאוד קשה להם לשלוח את הילדים שלה לישון בלי ארוחת ערב. וככל שהמצב יידרדר והתחילו אקציות, המצב הפך להיות גרוע וגרוע מרגע לרגע. מלבד זאת, עצם היותה אם, היא נשלחה ביחד עם הילדים להשמדה. הרי הגברים נשלחו לעבודה, והאם מעצם היותה אם, הפכה להיות קורבן גם מאוד משמעותי בכך.
אני מתאר לי שאת קראת, שמעת, חקרת, צרקת, על המון דמויות כאלה.
בוודאי.
ואני מבקש ממך שתספרי לנו סיפור שהכי תפס אותך מתוך כל אנשים שחקרת או הכנת להם איזושהי עבודה או משהו.
בוודאי.
סיפור אישי כזה. מה, אני רוצה לשמוע סיפור אישי כאזרח ביום הזיכרון, רוצה לשמוע סיפור חזק, אולי אנשים יותר, משהו מהצד של האישה.
סיפור מאוד חזק זה על רופאה באושוויץ בשם ג'יזלה פרל, וזה סיפור שמלווה אותי. היא רופאה שעזרה מאוד לנשים בתקופת המחנות, וזו תקופה מאוד מאוד קשה. ג'יזלה פרל, היא סייעה להם בבתי חולים, שזה היה בית חולים עם 4 רופאים ו4 אחיות. היא נתנה להם איזשהו, היא הגניבה להם תרופות. היא ניסתה לסייע לנשים שהיו חולות, והיא ידעה שהולכות להיות אקציות, שהם אחר כך ישלחו להשמדה, אז היא סתירה אותם. היא ניסתה בכל דרך אפשרית להציל את אותן נשים. ג'יזלה פרל היא אחת הדמויות המרכזיות בעיניי. ישנן דמויות נוספות על אישה שברחה מאושוויץ, וניסתה להראות לעולם בשם מילה ציטבאום. ניסתה להראות לעולם מה קורה באמת באושוויץ, אבל לצערי היא נתפסה אחר כך והוצאה להורג. אבל היא נתנה פה כוח לנשים, ונשים ביחד התאגדו והפכו לכוח ביחד. יש משהו באחווה הזאת ובניסיון הזה לשמור גם על צלם בתוך כדי התופת הנורא. ואם אנחנו גם מדברים על נושא דתי בתקופת השואה, אז גם אנשים שם ניסו לשמור על כמה שיותר על אורח חיים דתי. הם ניסו לא ללכת לעבודה בימי שבת.
עשו את זה, שרון? איך הם הצליחו לעבוד על הנאצים ולא ללכת לעבוד בשבת?
בתחבולות אלו ואחרות, אבל ותחשוב על הנושא שזה בעצם מעורר אנטגוניזם כלפי אנשים שלא הלכו לעבודה בשבת. הם ניסו להחליף משמרות, הם עשו הכל כדי שלא ייווצר מצב שהם יעבדו בשבת. הם עוררו את הכעס של נשים אחרות, למה הם לא עושות את זה, אבל הם דפקו באמונתם. הם ניסו להחביא נרות כדי להדליק נרות שבת, הם חישבו, הרי לא היה להם לוח שנה עברי, מתי הצומות מתקיימים, ופחות או יותר בצום יום כיפור, הם ניסו לצום, כמובן בתנאים לא תנאים, הם העדיפו לא לאכול מרק שיש בו חשש למשהו תמה, ולאכול קליפות תפוחי אדמה על מנת לשמור על הכשרות. יש פה עניין מאוד מאוד ערכי ומאוד יפה,
אני חושב שהוא אולי, אני לא יודע, אני לא כל כך בקיא בכמות האינפורמציה שנשפכת בנושא השואה, אבל אני חושב שאנשים אולי לא מספיק מקבלות ביטוי, כמו שאת מספרת לנו עכשיו, כי אני למשל שומע דברים כאלה היום לראשונה.
אתה כל כך צודק, וזו הסיבה בעצם למה אני התמקדתי בסקטור הנשי. אנחנו מדברים פה, כשמדברים שואה, מדברים על ילדים, 1.5 מיליון ילדים שנרצחו, מדברים על קהילות שלמות שנחרבו, על המרי, על לחימה בגטאות, אבל דווקא הסקטור שהוא היה הכי משמעותי והכי חזק בתקופה הזאת, אני כמובן לא רוצה להצים סקטור על סקטור אחר, אבל הוא היה מאוד מאוד חזק. אני קראתי להצעה שלי גיבורות בעל כורחן. הרי מי הוא גיבור? רק מי שלחם ומרד? אותם נשים ששמרו על האמונה, אותם נשים שהיה להם איזושהי עשייה חברתית, כל דבר שאפשר להם לשמור על צלם זה גם משהו וזה גם סוג של גבורה. הרעם שהולכת עם ילדיה לתאי הגזים וסובלת 20 דקות ורואה אותם נחנקים, זה גם סוג של גבורה. ופה אני, היה מקום לספר עוד ועוד את הסיפור של הנשים האלו.
יש סיפורים כאלה של אמהות שהוכנסו עם ילדיהן לתאי הגזים?
בוודאי, בוודאי. הרי נשים זקנים וטף נכנסו ביחד לתאי הגזים. האם הייתה צריכה, אמרתי וציינתי את זה, שנשים היו צריכות ללכת עם הילדים שלהם ביחד. ילדים עד גיל 13 הלכו עם האמהות שלהם. לפעמים ניתנה להם את הבחירה לא להצטרף לילדים שלהם. ותחשוב את הבחירה נוראית זאת להם, לעזוב את הילד שלך ולתת לו ללכת לצד הזה שזה בעצם מוות, ולהציל בכך את החיים שלך. יש פה סוגיה מאוד מאוד קשה. והיו נשים שהבינו שאין להם ברירה. הם מסרו את הילדים לאימהות שלהם, והם הלכו לצד של החיים.
והיו כאלה שהלכו עם הילדים.
בוודאי, בוודאי, עם הילדים, והם עברו את הנורא מכל, ביחד איתם.
תגידי, למה בחרת להיות מרצה דווקא בנושא השואה? יש המון נושאים בעולם, למה זה תפס אותך?
הקשר שלי לנושא השואה התחיל בתיכון. אני כתבתי עבודת גמר בנושא נשים בבירקנאו, עבודה שזיכתה אותי בפרסים מטעם יד ושם. אין לי שום קשר משפחתי לנושא, אני משפחה שנספתה או משהו, אבל תמיד היה חשוב לי לדבר ולספר בתור דור שלישי. אני חושבת שלכל בן אדם בעולם הזה יש משמעות, ואני מצאתי את המשמעות שלי בלספר את הסיפור שלהם. חשוב לי להעביר את המסר, יש לי שתי בנות ואני רוצה שהם יגדלו לערכים חברתיים, לשמוע, להבין. אני, להבין סיפור של שואה זה מאוד גדול, 6 מיליון זה מספר בלתי נתפס, לשמוע כמה סיפורים ולהיצמד אליהם ולהבין כמה תעצומות יש לבן אדם שהוא רוצה לחיות ושמאפשרים לו ואיך האמונה חיזקה אותו ולהמשיך בדרך הזאת.
יש לי לך שאלה, אני לא יודע אם את שומרת מצוות או לא, זה לא משנה. אני רוצה לשאול אותך על אפקט, אבל כשהשואה הסתיימה, זה היה עניין קיצוני מאוד. זאת אומרת, השכל לא יכול להכיל, והרגש לא יכול להבין. ואז היה איזה מין משהו כזה שהתגובות גם היו מאוד קיצוניות. היו כאלה שלקחו שמאלה לכפירה לגמרי,
נכון.
כעס. והיו כאלה שלקחו ימינה לגמרי, כמו הרבי מסתמר והאדמור מצאנז. ואיך את רואה את האפקט הזה בתוך העבודות שאת עושה והרצאות שאת נותנת?
אני ראיתי את זה כשחקרתי את הנושא של נשים, דווקא שהאמונה מאוד מאוד חיזקה אותם. היו נשים שציינו, נכון, היו אנשים שהלכו לכפירה מוחלטת אחר כך ואיבדו את האמונה, אבל דווקא נשים ששמרו על האמונה תוך כדי השואה, הם עוד יותר חזרו מאמינות בדרך שלהם. הם הרגישו את השמירה מלמעלה, את הכוח שניתן להם, והם מציינות את זה בכל העדויות, שככל שהם שמרו יותר, ככה זה חיזק אותם יותר.
אני אתן לך טיפ, שרון. אני ראיינתי פה לפני שנתיים ביום השואה, יהודי בשם הרב אברהם ויינברג. הוא סיפר את הסיפור של אמא שלו, שאני מכיר אותה, אישה גדולה והצילה. ואז שאלתי אותו את השאלה הזו, מה אמא שלך עונה לאנשים שאומרים איפה אלוקים היה בשואה? אז הוא אמר לי שהיא עונה להם תשובה מאוד קצרה, איפה לא? זה אופייני לאנשים כמו שאת אומרת.
זה ממש כך, זה ממש כך. היה בכל מקום, בכל מקום. עצם זה שאחר כך הייתה את התקומה שלנו, בעצם זה שגם שרדנו את זה ועברנו את זה, זה חלק גדול מזה.
את אומרת שבשורה התחתונה, החותם החזק ביותר שאנשים הטביעו בעניין הזה של השואה, זה דווקא הקטע של האמונה יותר חזק מהגברים?
לא, לא בהכרח. ממש לא בהכרח.
מה החותם? הקטע שהם,
החותם שהם השאירו זה דווקא ההליכה שלהם האיתנה, והניסיון שלהם לשמור על המשפחתיות, על הביחד, ובין כל הדברים האלו אנחנו גם מדברים על נושא של אמונה, אבל אי אפשר להפריד אותם. אי אפשר.
טוב, מעניין.
גם הם שנצווה עם, ליד בורות ירי ורצחו את כל הילדים שלה לנגד עיניה, והיא לוקחת את התעצומות נפש ומצליחה לשרוד אחר כך. זה גם בעיניי סוג של גבורה.
אני לא יודע, אגיד את האמת, אני לא יודע, אנחנו שנולדנו כאן בארץ וגדלנו קצת מפונקים, אנחנו לא יכולים אפילו להבין מה את אומרת.
זה נכון. זה מאוד קשה להתחבר לסיפורים האלו, מאוד מאוד קשה, לכן חייבים לספר אותם. אני חושבת שגם יש מחסור בידע במה שקרה ובתהליכים, מה זה גטו, מה זה מחנה השמדה ואת כל התהליך. הרי בתחילת הדרך של מדינת ישראל הם השימו אותם כהליכה על קצון לטבח. אתם אשמים במה שקרה לכם. אבל זה כתוצאה מחוסר ידע. כי כשאתה מבין את התהליכים ההיסטוריים, איך הם שברו אותם מהרגע הראשון שהם נכנסו לגטאות עד לרגע שהם הגיעו למחנה השמדה, אתה יכול להבין שאנחנו, אף אחד לא שם אותנו כשופט.
זה ברור, וגם בכל סיטואציה בחיים, חוסר עונים זה חוסר עונים, ואין להשים אדם למה אתה חסר עונים. שרון ירון, אני מאוד רוצה להודות לך על השיחה הזו, מרצה בנושא השואה, ותודה שהקדש לנו מזמנך, תודה.
תודה, להתראות.
תודה. אז אנחנו חותמים את התוכנית שלנו היום, שעסקה ביום הזיכרון לקדושי השואה, אומרים תודה רבה לאדיר גולדשטיין, שערך את התוכנית, לישי פופובסקי. שהיה לביצוע טכני, ותמיד תזכרו, הצילני נא מיד אחי, מיד עשיו, זה נר לרגלנו. יום טוב.
זיכרון לקדושי השואה בכל חי בארבע טובים השניים עם אלעד כהן ויהודה שוקרון בחמש שטח משפחתי עם המחנך יוסלה אייזנבך בשש סיום מסכת לעילוי נשמת קדושי השואה ובשבע המהדורה המרכזית עם אבי ממרן ונקל.